מיכה סטוקס פרץ לתודעה בשנת 2021 כשהשיק את ערוץ היוטיוב ומהר מהר מהר צמח ליותר מ-30,000 עוקבים. מה שהוא עושה זה הוא סוקר את שווקי ההון, שהכלכלה העולמית, מדבר לפעמים גם על קריפטו, ובכל אופן הוא נהיה דמות מאוד מאוד מרכזית שהיה לי חשוב להביא אותה לפודקאסט מדברים קריפטו, פרק 16, כדי שתוכלו לשמוע ממנו. קודם כל, מה הוביל אותו מלכתחילה להשיק את הערוץ שלו? דבר שני, מתי הוא נחשף לקריפטו לראשונה? כיצד הדעה שלו השתנתה לאורך השנים ואיך הוא רואה את התחום הזה מתפתח לאורך זמן? מה החשיבות שמיכה מקדיש לבנקים מרכזיים, בין אם זה מהפרספקטיבה שלו ובין אם זה מה שצריך להשפיע עליכם? ומהו תחקיר הפנסיה הגדול שהוא שחרר לפני מספר שבועות, שבוחן קצת את מידת השקיפות של קרנות הפנסיה ואיפה באמת המניות שלנו מוחזקות? אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל, אני בן סמוכה, ואני מזכיר לכם שאם אתם מתעניינים במטבעות דיגיטליים, כלכלה, מקרו, וכמובן כל מה שקשור בקריפטו, אתם יכולים להיכנס לקריפטוג'אנגל.co.il או בלינק שמופיע לכם בתיאור הפרק, כדי ללמוד יותר על התחום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להזכיר לכם ששום דבר שהאורח שלי ואני אומרים הוא לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעולה, אלא אתם ילדים גדולים שפועלים באחריותכם הבלעדית, ולכן עשו את המחקר שלכם בהתאם. ועכשיו קבלו את האורח שלי, מיכה סטוקס. מיכה סטוקס, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו, פרק 16. מה שלומך היום?
וואו, פרק 16, יואו, מדהים. אני מצוין, בדיוק סיימתי לייב פתיחה. ושמח ומתרגש, אתה יודע, שנדבר, קצת נדבר קריפטו. מתלוננים שאני לא מדבר מספיק על קריפטו, אלא רק מניות כל הזמן.
לגמרי, וזה גם לייב פתיחה שאתה עושה אותו ממש מהמדינה שבה נפתח השוק. זאת אומרת, אתה לא יושב בישראל, נכון? איפה אתה מצטרף?
נכון, אני יושב בארצות הברית בניו ג'רזי, ואני מתרגל כל בוקר לחבר 7 לכל מספר שאני זורק. הלייב מתחיל ב-9, זה 4 אחר הצהריים שעון ישראל.
כל פעם אני צריך לחבר 7.
כן, כן, שעוני חורף גומרים אותי. יש איזה סיפור, נגיע לזה עוד מעט, יש סיפור, אנקדוטה מאוד מעניינת על שעון החוף, נגיע לזה עוד מעט.
סקרנת. אז באמת, מיכה, אתה נתת תאוצה משמעותית וקפצת לתודעה של הרבה מאוד משקיעים ומתעניינים בשוק ההון בכלל ובשווקים פיננסיים באופן כללי, עם ערוץ היוטיוב שלך שצבר פופולריות, אבל לא הרבה אנשים מכירים את מיכה של מאחורי הקלעים. אז הייתי רוצה לשמוע מי זה מיכה, ספר קצת על עצמך, על הרקע שלך, ומה הוביל אותך בסופו של דבר גם לשתף מהידע שלך ומהחוויות בערוץ היוטיוב.
בכיף. אז אני בן 48, בעצם הגעתי לארצות הברית לפני 7 שנים, בעקבות רילוקיישן, כשכל ההיסטוריה התעסוקתית שלי בחברות טק, בניהול בכיר, לא התעסקתי במקצועי בשוק ההון בשום נקודת זמן, הייתי משקיע מגיל צעיר, אני זוכר את עצמי בקבע, כבר קונה מניות, עוד כאילו, בלי, פחות או יותר חווה את מה שכל מי שנכנס לעולם הזה חווה, מנחש, נראה לי זה יעלה, נראה לי זה ירד, קונה מוכר בלי יותר מדי ידע, ולאט לאט הדברים צברו ידע, אין מה לעשות, הזמן עושה את שלו, אבל בשנים האחרונות, פתאום הדברים התחילו להתחבר בין הפן העסקי, שאותו הכרתי כי זה מה שעשיתי, ניהלתי חטיבת אנליטיקס וכולי, לשוק ההון. פתאום להצליח להבין חברות, כשאתה נמצא בעצם בתהליכים של רכישות, מיזוגים ודברים כאלה, כשאתה מנתח בעצם שווי של חברה, פתאום להביא את זה לתוך שוק ההון. ואז כל זה נכנס לשלוש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, שבעצם כל עולם הריטייל אינבסטינג נכנס הרבה יותר אנשים נכנסו לעולם הזה, השיא כמובן היה באזור 2020, שפתאום מצאתי את עצמי יושב עם חברים, בני משפחה, ומדברים על מניות, מדברים על פורטפוליו, מדברים על איך בונים אותו, מדברים על חברות, לא רק על טיקרים, ומצאתי את עצמי אומרת, כאילו, ממחזר את החומרים של עצמי. ואז אמרתי, אם אני ממחזר את מה שאני אומר, כי בעצם כשאתה מסביר על חברה מסוימת, מה היא עושה, ולמה המניה מתנהגת ככה וכו', או למה השוק מתנהג ככה וכו', אז אמרתי, אתה יודע מה, בוא נעלה סרטון ליוטיוב, נראה איך זה עובד, יש אפילו סרטון, הסרטון הראשון העליתי בשישי לאפריל, אם אני לא טועה, 2021, אל תתפוס אם זה השישי או שביעי, משהו כזה, 2021, שבו אמרתי, למה אני פותח את הערוץ, מה הייתה הכוונה, ואז פשוט התחלתי לעלות תוכן, כמה שיותר תוכן, ערך, ידע, מתוך הדעות שלי, איך שאני רואה את הדברים, לימים התפתחנו למצב שבו, יש לנו לייבסטרימים פעמיים ביום, יש לנו כל יום כמובן סרטונים, יש מעל 1,000 סרטונים בערוץ, פתיחת מסחר, סיום מסחר, דיווחי תוצאות, שזה בכלל כל ערב מונדיאל, והכל קורה בלייב. זאת אומרת, היום אם אתה יושב בישראל, אמנם זה 11 בלילה ואצלי זה 4 אחר הצהריים, אבל כשעונת הדיווחים, ואנחנו ממש בפתח שלה, מתחילה, כל ערב כזה זה דרמה, זה אקשן, וזה פשוט נהיה מרתק.
חבל הזמן. אז באמת, הרצון שלך לשתף את הידע זה מה שהוביל, זאת אומרת שבלאו הכי כבר היית בסיטואציה שבה אתה משתף אותו, אז אמרת, why not?
כן, ובכלל המסלול שאני תכננתי היה קצת שונה, אני תכננתי להתחיל בעברית ככה רק to test the waters, לנסות, ותוך כמה חודשים, חודשיים, שלושה, להעביר את הערוץ לאנגלית. לא הרגשתי איזושהי בעיה, יכול להיות שבעתיד עוד אני אפתח עוד ערוץ באנגלית, אבל אחרי כמה חודשים היה לי מאוד ברור שקורה פה משהו מאוד, נקרא לזה קסום. קורה משהו קסום בעיקר כי יש ערך לא רק במה שאני מביא, אלא בעובדה שיש מישהו שמדבר את השפה שלנו, אבל יושב בארצות הברית. אני מסוגל לעשות איזה גשר כזה בין למה האמריקאים אומרים, למה הם מדברים כמו שהם מדברים, כי בסוף את האנגלית כולנו מבינים, לא תבין, המנגינה היא שונה. ולהביא את זה בשפה, איך אני אומר, בשפה שכולנו מבינים. אז אנחנו שנה וחצי אחרי, אז כאילו נראה לי נשארתי בינתיים.
חבל הזמן, באמת עשית אחלה של דרך, ובתור צופה מהצד זה היה כיף לראות את ההתפתחות. בוא, let's bring it into crypto, בסופו של דבר אנחנו פה כדי לדבר קריפטו.
ברור.
אז אני אשמח לשמוע ממך מתי באמת הפעם הראשונה שנחשפת למטבעות דיגיטליים, איך הפעם הזאת הייתה, מה הייתה החוויה הראשונה שלך, התחושות הראשונות שלך, ואם אתה יכול גם לפרט, איך זה השתנה לאורך הדרך, האם יש נקודות מפתח שאתה יכול להצביע עליהן בתור איזשהן שינוי?
בוא נגיד ככה, הפסיכולוגיה שלי מאחורי הקריפטו הייתה פחות או יותר כמו הפסיכולוגיה מאחורי המניות. אתה מתחיל כשאתה לא מבין כלום, אתה מקשיב לסביבה, אתה מפתח איזושהי תפיסה, אחרי זה אתה מבין שלא הבנת כלום, עוד שני אני אסביר לך מה הכוונה, אחרי זה מבין שלא הבנת כלום, ואז אתה חוקר ואתה מבין שכנראה טעית לחלוטין. אז קריפטו בהתחלה זה היה נשמע כמו דבר, מה מגניב חבל על הזמן, ואז אוי ואבוי, זה על הפנים, מה זה, זה, זה הונה אחת גדולה, זה השלב הראשוני, ואז אתה אומר,
שזה רגע, היה מתי?
לפני שנים, קשה להצליח לשים את האצבע, אבל יחסית בהתחלה של זה. ואז אתה מתחיל לחקור. ואותי בעיקר מה שתפס בעולם הקריפטו, עד היום בעיניי, אני חושב שזה הדבר אולי הכי מרכזי שאותי מלהיב בנושא, זה כל עולם הבלוקצ'יין. בעצם יש, לפחות בעיניי, כפי שאני מבין את זה, ואני שם בצד כמובן יש לי ביטקוין ויש לי אתריום וקרדנו והמטבעות הספציפיים, אבל בסוף יש בעיה אמיתית. אמיתית, 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 והיא בעיה יחסית פשוטה להבנה. כשהם רוצים להעביר כסף, יש באמצע יותר מדי מתווכים, שאת המאה שקל שאתה רוצה להעביר, או מאה דולר, למשפחה שלך בניגריה, הם יקבלו 70. עכשיו, זה ייקח להם שבוע עד שהם יקבלו את הכסף, באמצע ייקחו מהם מלא אנשים, אני כמובן נותן use case מאוד מאוד בסיסי, באמצע יש מלא מתווכים, ייקח 48 שעות לפחות עד שיהיה סטלמנט למעבר, כל מי שמבין בתחום הקריפטו מבין למה אני מתכוון. ובלוקצ'יין זה קורה כמה שניות, והנכס שלך הוא שלך. ואפשר לקחת את זה כמובן לביטקוין, ולמה שקרה ברוסיה אוקראינה, ובכלל אנחנו כמדינת מהגרים, אנחנו ישראל, בסוף אנשים, כאילו לישראל הגיעו מכל מיני מדינות, כמה אנשים ניסו לקחת את ההון שלהם ולא יכלו, בעולם הקריפטו אתה סוחב את ההון שלך בארנק קר, או ארנק חם, לא משנה איך אתה סוחב את ההון שלך.
או בזיכרון.
או בזיכרון, או שאתה מקעקע את הסיסמה, כל אחד והפטנטים שלו, אין פה נכון או לא נכון. ואני חושב שזו בעיה אמיתית שהקריפטו מצליח לפתור. בכוונה אני משתמש במונח רגע קריפטו, ולא נכנס ספציפית
כן. האמת שזה דווקא יהיה נחמד אם תזקק מהתפיסה שלך איך אתה מבצע את ההפרדה בין השניים, כי היום באמת יש כל כך הרבה buzzwords שיווקיים.
נכון.
בין אם זה קריפטו וווב 3 ובלוקצ'יין ואני יודע מה עוד נותנים. יש עוד כל מיני buzzwords שבאים.
אז אני אוהב לדבר על זה ב-use cases. אני אוהב לדבר על זה במקרי בוחן מאוד מאוד פשוטים. ובעבר, ואני לא יודע אם זה עדיין נכון הסיפור שאני מספר, אז קחו את הכל בערבון מוגבל, בסדר? בעבר, כשהתחלתי את הערוץ בחודשים הראשונים, פתאום שמעתי שצים, גם אז דיברתי קצת על קריפטו, קצת, זה לא ערוץ קריפטו, כמובן זה ערוץ זה, שצים משתמשת ביכולות של אתריום, כדי לסגור חוזים בעצם ממדינות אפריקאיות, או עם יצואנים, יבואנים מאפריקה. ואמרתי לעצמי שזה פשוט גאוני. שוב, רגע, אני שם כוכבית, לא בטוח שזה נכון מה שאני מספר כרגע, אבל קחו את זה כ-use case שנייה. קח את זה כ-use case. אם חברת ספנות עושה קשרים עם מישהו מאפריקה, היא יכולה לזרוק מחיר, נגיד 1,000, נעשה את זה קל, $1,000 לקונטיינר, ואותו בן אדם צריך לשלם 1,400, כי בדרך יש, כדי שההסכם הזה ייחתם, יש $400 מרג'ין שאנשים לוקחים בדרך. אז או שהוא בא לעצים ואומר, אני לא יכול לשלם את הסכום הזה, תוריד, ואז הם נפגעים, או שהוא לא שולח דרכם, הוא שולח דרך מישהו אחר. אם, בהינתן והם עושים את מה שאני מתאר כרגע, זה פתיר לחלוטין. אתה מקים חוזה, דרך הבלוקצ'יין, משתמש, ושוב, אני משתמש באתריום כדוגמה, משתמש באתריום, אתה קובע פרמטרים מיוחדים להעברת הכספים בין הצדדים, כל דבר, וכיוון שאתה ערוץ וקריפטו, אני מניח שיש, אתה יכול לשווק עכשיו מלא סרטונים שעשית בנושא, אני בטוח שיש. ויש ביניהם הסכם, שהוא באלף, $1,002 נגיד, יש את ה- whatever, יהיה איזה כלום, משהו מינימלי. ויש חוזה ויש הסכם. וזה פשוט, זה קורה מיידית, זה דיגיטלי, לא צריך ידיים באמצע, לא צריך פקס עובר, לא עובר, אימייל עובר, לא עובר. כאילו, בוא, אנחנו ב-2022, המערכת הפיננסית היא 1980.
לגמרי. לא, אין ספק שה-use case של cutting the middleman, שמגיע בחסות הטכנולוגיה הזאת, הוא באמת use case שאפשר להשליך ממנו לכל תעשייה, אבל אתה יודע, אני יותר, אני מאוד דוגל בסלף-קריטיסיזם, בלבוא ולשאול את השאלות המעמיקות, זאת אומרת, למשל, מי קבע שזה באמת הסכם, אם הממשלות לא בהכרח מכירות בכך שנחתם כאן הסכם, ודברים מהסגנון הזה, ובמקרה הספציפי של צים, זה באמת דוגמה יותר עם IBM ולא עם Ethereum, שהם עושים כזה בלוקצ'יין לתעשיית הספנות. דווקא יוז קייס מאוד מעניין, שלא כולל גם מטבע דיגיטלי בכלל.
נכון.
אבל
שוב, זה בדיוק ה-use cases, כי בסוף כדי להבהיר את השימושיות, חייבים לפתור בעיות אמיתיות. הרי ביטקוין, איזה בעיה אמיתית הוא פותר? אם מישהו ששומע אותנו, יש לו בבוידם 17 מטילי זהב, שעכשיו איך הוא לוקח את ה-17 מטילי זהב, אם אחר בבוקר הוא צריך לפנות את הדירה מעכשיו לעכשיו כמו ברוסיה אוקראינה. פותר בעיה עכשיו, כמה אנשים יש להם 17 מטילי זהב בבוידם, או 37, וזה הבעיה שלהם. בסדר, כמובן יש עוד הרבה מאוד שימושים, אבל העובדה שההון שלך נמצא אצלך, והוא לא תלוי בבנקים, הוא לא תלוי בממשלות, לא, זה העצמאות, לא רק הפיננסית, זה אולי העצמאות האולטימטיבית.
ובאמת, בסביבה של היום, כמה אתה רואה את ה-use case הזה, הספציפי של ה-independence וכולי, רלוונטי לא לבודדים שמחזיקים במטילי הזהב, אלא לציבור הרחב, לריטייל שעוקבים אחריך, שלמעשה מבינים או לא מבינים שאנחנו נמצאים בסביבה די חדשה או חריגה כשמדובר בכסף.
אני רוצה, צריך להפריד את התשובה הזאת בעצם לכמה חלקים. החלק הפשטני זה כל מי שרוצה לעשות על זה טריידינג, רוצה לקנות במחיר 19, זה כבר 19,100, למכור ב-19,300, לעשות $200, זה טריידינג, אני שם את זה בצד, זה גם אתה יכול לעשות עם שעוני רולקס, אתה יכול לקנות שעון, למכור אותו חודש אחרי, עשית תשואה, זה לא משנה מה אתה עושה, אתה כל מה שאתה מחפש זה ארביטראז', שים בצד. ככל שיש לך יותר כסף, אתה מפזר יותר נכסים, אתה מוריד את הסיכון, כי אתה בעצם אומר, יש לי גם אקוויטי, יש לי גם מניות, יש לי גם נדלן, יש לי גם, ויש לך גם קריפטו. כשאין לך, אתה אומר, מה, אני, אין לי, אז איך אני עוד אקנה את הדבר הזה? ואני חושב שה-use case שתיארתי עם הביטקוין הוא use case, או ה-use case של העצמאות בעצם, הוא use case שהוא מאוד קריטי, כי אני חושב שאנחנו בסיטואציה מוניטרית מאוד מאוד מורכבת, שכולנו מקווים שיהיה טוב. כולנו מקווים שיהיה בסדר, שנלך לכספומט, נרצה להעביר את הכסף, יהיה, ולא... לא יחליטו שמורידים לנו 20% מהחשבון, עכשיו אני לא נוסה להפחיד אף אחד, אני לא אומר שאנחנו באפוקליפסה עכשיו. אבל בגדול, אם הכסף שלי יושב אצל מישהו אחר,
הוא תלוי בו.
נכון, כשאני לא מחזיק מניות של חברה, סליחה, אני עושה את זה בחיוביות, כשאני מחזיק מניות של חברה, לי יש בעלות. לפני כמה שבועות נסעתי לאוסטין, טקסס, לישיבת המשקיעים של טסלה. איך הגעתי לזה? יש לי מניות של החברה. אמרו, כל מי שיש לו מניות שימלא איזה תופס, נעשה הגרלה, ומי שיצא, יצא. יצא. למה? כי יש לי בעלות במשהו, יש לי נכס. אני לא רואה את המניה הזאת, זה לא שהוונטילים בכל הטסלות הם שלי, אבל יש לי בעלות במשהו, אני לא תלוי באף אחד בדרך. כשיש מישהו בדרך שמחזיק משהו בשבילי, ביום פקודה כשאני אצטרך, השלישי בתור יגיד, אה, לא, זה... לא באמת החזקנו, זה שיחקנו עם אופציות ונגזרות ו... כן. והבטחנו, וזה בדיוק העניין. עכשיו, אני לא חרדתי מטבעי, אני רק אומר, צריך לקחת את זה בחשבון.
אז באמת, אתה מוביל אותי כבר עולה לשאלה הבאה, שיותר עוסקת בסביבה של היום. כי גם היבטים פיננסיים, גם היבטים אנרגטיים, גם מבחינת מוניטריים של הבנקים מרכזיים וה... התנהלות שלהם והאינפלציה שמכה, אנחנו באמת בסביבה שהיא חורגת ממה שאנחנו מכירים כמוכר, לכל הפחות, ב-20 שנה, 30 שנה האחרונות, אז הייתי שמח לשמוע ממך, מצד אחד במה אתה מתמקד יותר, זאת אומרת, מה אתה מסתכל עליו יותר, האם זה שווקי החוב, האם זה שווקי המניות, האם זה דברים נוספים כמו הפד, ו... איך אתה רואה את הסביבה הנוכחית? איך אתה מתאר אותה? כמובן כמו שאמרתי גם בפתיחה, זה לא ייעוץ השקעות, זה לא המלצה לפתיחה, אלא זה שני אנשים מדברים על התזה שלהם לעתיד הקרוב.
אז איך, בן, כל סרטון מתחיל ב, אני לא יועץ פיננסי, אני רק דמות ביוטיוב, אז הנה, אתה יכול להיות דמות בקריפטו. תראה, איך אני רואה את המצב? זה ממש לא משנה. זה לא משנה כי אני בן אדם בדיד שלא מזיז את הכלכלה. לא משנה כמה מניות טסלה אני אקנה, אני לא מזיז את הכלכלה. הפד מזיז את הכלכלה. הבנק האנגלי מזיז את הכלכלה. בנק ישראל מזיז את הכלכלה. כל אחד בסקטורים שלו. הבנק המרכזי של האיחוד, קריסטין לגרד, מזיזה את הכלכלה. החלטות פיסקליות. מזיזות הכלכלה. אם מחליטים עכשיו להזרים כספים, לשלוח צ'קים הביתה, זה מזיז את הכלכלה. ולכן להסתכל על מניות במנותק ממה שקורה במקרו, לא מאפשר להבין למה מניה עולה כשהחברה כל כך טובה. החברה טובה, כל הזמן היא מוציאה דברים טובים, למה המניה יורדת? למה? כי כל המכפילים השתנו, כי הזמינות של הון השתנתה, כי הרבה מאוד דברים השתנו. אני חושב אבל אני לא מנביאי הזעם על המצב הכלכלי. אני מבין את המורכבות שבו, אבל אני גם חושב בין אם נאהב את זה או לא, יש היום פלייבוק. יש פלייבוק פשוט. הכלכלה נופלת, מדפיסים כסף. דפים להדפסת כסף כנראה, אף פעם לא נגמרים. כדור הארץ יחליט כל פעם מה הגבול העליון של כמות הכסף שניתן להדפיס, והוא כל פעם יעלה את הגבול הזה. ולכן המשיכו להדפיס. ואני לא רואה ממשלות גורמות, ויכול להיות שאני תמים, אני לא רואה ממשלות, שהן בסוף אלה שממנות בנקים מרכזיים, גורמות ל-20% מהאוכלוסייה להיות מובטלת. למה מובטלת? כי בסוף אם אתה מקריס את הכלכלה, חברות צריכות לפטר 20% מובטלים. יכול להיות שזה מה שירפא את הכלכלה, אבל אני לא רואה את זה קורה. זאת אומרת, זה בכלל לא משנה שיכול להיות שצריך להקריס את הכל ולבנות את הכל מחדש, אפרופו קריפטו, שיכול להיות שזה בכלל הפתרון להרבה מאוד מהצרות שנוצרו, אבל אני לא רואה מצב שבו ממשלות יעשו את זה. היה להם הזדמנות. זה נקרא מרץ 2020. אם במרץ 2020 לא היו מקבלים החלטה שמשנים דרמטית את המצב, מנצלים את המשבר, כדי לפתור הרבה מאוד בעיות פיננסיות שהיו קיימות לפני, כי הרי החוב האמריקאי היה קיים לפני, זה לא באמת שפתאום הוא הומצא במרץ 2020, הוא הוכפל, אבל הוא היה קיים גם לפני. אז היו יכולים. אבל את זה ויתרו, אז עכשיו יקריסו את הכלכלה? יכול להיות, אבל כאילו צריך סיבה מספיק טובה, אולי רוסיה, אוקראינה, לך תדע מה פוטין יעשה. אני דרך אגב בערוץ לא מתעסק עם פוטין, שתדע, אז ממני לא תוציא שום, זה אני לא מתעסק.
כן, מצד אחד אתה באמת אדם ביוטיוב, שלדעה שלו אין משמעות, ולאקשן שהוא עושה אין משמעות, כי באמת לא אתה ולא אני משפיעים על מה שקורה, מצד שני, אתה יודע, בסופו של דבר אנשים עוקבים אחרינו כדי לשמוע את האינפוטים שלנו, ובעוד שבאמת זה מסתכם למשוואה הזאת של הכלכלה נופלת לאיזשהו מקום, ואז מדפיסים כסף, אבל מצד שני, המדפיסים כסף הוא במרכאות, כי יוצרים איזשהו כסף חוב, שלא ניכנס למכניזם עכשיו, and yet, מה שקורה היום שהוא מאוד חריג, ולכן אני כן הייתי שמח לשמוע את האינפוטים שלך על זה, זה ש... הפעם לשם שינוי האינפלציה באמת מכה. ומה שקורה זה שמצד אחד יש לך ממשלות עם חוב מנופח בטירוף, גם בעיקר גם במדינות המפותחות, כמו יפן, אירופה, נכון. אנגליה וארצות הברית. מהצד השני יש לך בנקים מרכזיים שהרבה מהם גם מחזיקים בחוב הממשלתי המנופח, ובחוב הפרטי של הקונצרני ומשכנתאות בעיקר. ומהצד השלישי, האינפלציה מכה. עכשיו, תמיד אומרים בסיטואציה כזאת, שמצד אחד אתה אמור בתור הבנק המרכזי, שנלחם לטובת היציבות המוניטרית, לבוא ולהעלות את הריבית כפי שעושים היום, כדי למנוע מהאינפלציה להישאר איתנו נכון. לנצח. מצד שני, אם אתה מעלה את הריבית לבועת חוב מנופחת, אז אתה יכול לגרום לממשלה שלך לפשוט רגל.
נכון.
ואז זה חוזר למטבע. אז איך אתה רואה את המשולש הזה של הריבית, אינפלציה, מטבע, בעצם משחק את עצמו בתקופה הקרובה, בשנים הקרובות, במסגרת זמן שתרגיש בנוח להתייחס אליה?
זו שאלה מצוינת, ואני דווקא אנסה לענות עליה בצורה מאוד מאוד פשוטה. תייחס רק לצלע אחת והיא האינפלציה. למה אני תייחס רק לצלע אחת? כי היא בסוף גם משפיעה על כל הצלעות האחרות, והמעקב... שלנו בערוץ אחר האינפלציה הוא מעקב, לא רוצה להגיד יומיומי, אבל אחת לחודש כשיוצא CPI, אנחנו בלייב, אנחנו מקבלים את ה-CPI, מנתחים אותו, זאת אומרת, יש לנו חשיפה מאוד טובה למצב המצב האינפלציוני בארצות הברית, ואני שם רגע בצד, האם באמת הדוח משקף בדיוק את האינפלציה או לא, זה בערך כמו, האם בישראל יש 5% אינפלציה, רק המחירים עולים ב-20%. כאילו זה בערך אותו דיון. אז נניח רגע בצד ונגיד, אלה מספרי האינפלציה. ואז נלך אחורה ונשאל למה זה נגרם. אנחנו יודעים להגיד, אנחנו יודעים להגיד על חלק מהדברים למה זה נגרם. אמיתית, בקוביד, כבר לפני הקוביד צריך לומר, וזה אנשים כבר שוכחים, כי כאילו הקוביד תשתש אצל כולנו הרבה מאוד דברים. כבר לפני הקוביד, חברות התחילו להוריד את ההזמנות שלהם. התחילו להוריד את ההזמנות, ואז קרה הקוביד שבעצם נעל נמלים. ברגע שנעל נמלים, מפעלים הפסיקו לעבוד, לקח זמן להרים אותה מחדש, עלויות שילוח עלו בצורה משמעותית, ומי ששילם את המחיר היה הצרכן. אתה, אני, כל דבר שקנינו. במקביל, ברגע שהפסיקו ייצור, וזה לא משנה אם זה ייצור תעשייתי, חקלאי או כל דבר אחר, חלק מהדברים היה צריך להשמיד ולהתחיל מחדש, ולהתחיל מחדש לוקח זמן. בשיא כל הבלגן הזה, מחירי השילוח הימי עלו כמעט פי 10, לא היו עופות, לא היו עופות, לא היית יכול לקנות עופות, כאילו יש איזה סיפור, יש לי חבר שיש לו, סיפרתי את זה בכנס שהיה לנו, יש לו מסעדה, שניצל פלאס, אתה יכול להביא לבד מה מכינים במסעדה, הוא היה נוסע במיוחד שעה, כן בדיוק, היה נוסע במיוחד שעה לקוסקו רחוק, כדי להשיג עופות, וגם זה בקומבינה מאחורה, השיג עם... כי לא היה, עכשיו זה לא היה בניו ג'רזי, וזה לא היה בפלורידה, וזה לא היה בעוד הרבה מאוד מקומות, כי לא היה, וכשאין, ברור שאפשר לעלות מחירים. אבל זה מתנקז לאותה בעיה של שרשרת אספקה. כי תרנגול הוא אותו תרנגול, הקונטיינר הוא אותו קונטיינר מתכת. ואם שרשרת האספקה הזאת תיפטר, ואני שם רגע בצד עוד שנייה לדבר על רוסיה-אוקראינה, כי היא מאוד משפיעה על שרשרת האספקה, אם שרשרת ההספקה תשתפר לפחות בגזרה הסינית, וגם זה, תוך עשרים עוד שנייה, תתייחס גם לזה, אז כל האינפלציה תירד הרבה הרבה יותר מהר ממה שחושבים. ואז בוא נסתכל מה כרגע מעכב אותה מלרדת. שלושה דברים מרכזיים. רוסיה, אוקראינה, שבעצם רוסיה משפיעה על מחירי הדלק, וההשפעה שלהם על ה-CPI, אפשר לבוא ולהגיד, יותר גדול, יותר קטן, זה לא משנה, אבל יש לזה השפעה. זה משפיע גם על כל המוצרים שנגזרים דרך ייצור הדלק, וזה מייקר את המוצרים. זאת אומרת, יש לזה השפעה מעבר למה עולה לי לתדלק את האוטו קצת יותר. זה השפעה ראשונה. השפעה שנייה זה הממשל הסיני שמתעקש להישאר על zero COVID policy, דהיינו, יש קצת COVID, סוגרים מיליוני אנשים, נמלים נסגרים, אז אתה מחזיר את עצמך אחורה למרץ 2020, נמלים נסגרים ואין זה, מפעלים נסגרים, אז כבר הצליחו למצוא, קורא לזה קונס פטנט, שאם כל העובדים ישנים במפעל, המפעל יכול להמשיך לעבוד, נו מה, כי הם הבינו שהם הורסים לעצמם את הכלכלה. אבל אם הסינים לא יתגברו על הזירו קוביד הזה, או ששי לא יבחר לקדנציה שלישית, או שמשהו יקרה שם, כי הם הורסים לעצמם את הכלכלה בצורה דרמטית, אבל זה הדבר השני. והדבר השלישי הוא נושא הנדלן. שפה יש הבדל מאוד משמעותי, ואנחנו עוקבים אחרי זה, אחרי הנתונים האלה בערוץ, בין הנדלן בישראל, בין איך שאנשים תופסים נדלן בישראל, לבין איך שאנשים תופסים נדלן בארצות הברית. עליות ריבית משפיעות בצורה משמעותית על ההחלטה לרכוש נדלן בארצות הברית או לא. משמעותית, אנחנו רואים את זה בנתונים, גם המחיר הממוצע יורד, גם בביקוש, כאילו, פאוול פרק את שוק הנדלן, או בדרך לפרק את שוק הנדלן, חד משמעית.
ממש עכשיו, ככה.
עכשיו, מה זה פרק? שוק הנדלן עלה ב-30-40%, אז הוא מחזיר אותו חזרה? אני יודע, בסביבה שלי, אני רואה את הבתים שנמכרו, במחירים הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו שווים. כאילו, אז טוב, תגיד, אוקיי, מי אמר שהם שווים את המחיר הזה ולא את המחיר החדש? בסדר. אבל בסוף יש איזה משהו אובייקטיבי. אם קנית משהו לפני שנה בסתם, מיליון, ועכשיו מישהו מוכן לקנות אותך בדודה, לקנות ממך במיליון 200, משהו לא הגיוני קרה. אז שוק הנדלן גם יישבר. אז בעצם, יש לך דרכים להגיע להורדת האינפלציה. והורדת האינפלציה יכולה לרדת מאוד מאוד מהר. האם זה כבר קורה? תשמע, זה הכי פשוט. שאלתי את אשתי, תגידי, בסופר, מרגישה שהמחירים יורדים? היא אומרת לי, כן. אז הנה, קיבלת תשובה. אז האינפלציה מתחילה לרדת. יש יותר רכבים להזכיר, יש יותר ליס, המחירים בתחנות דלק יורד. זאת אומרת, יש לך את הניצנים, רק אתה עוד לא רואה את זה ב-CPI.
כן. אז אני רוצה לנסות לזקק קצת ממה ששיתפת כאן, את המסרים המרכזיים, שמצד אחד יש לנו את האינפלציה שנגרמה בעיקר בגלל בעיות בשרשראות ההספקה, ואני יוסיף ברשותך...
והדפסת הכסף.
בול,
והצ'קים
הישירים לאזרחים, ומהצד השני אבל אנחנו כן חווים את הירידה במומנטום של האינפלציה, ואת הירידה בהזמנות, וירידה בהרבה מאוד מדדים, כולל השפעה שמגיעה משווקי הנדלן ומהזירו קוביד בסין, שגורמים להרס ביקושים. אז זה גם שילוב של האינפלציה עצמה, ש-the cure for higher prices is higher prices.
נכון.
בעצם התרופה למחירים גבוהים יותר, זה מחירים גבוהים יותר. ומהצד השני יש את הרס הביקושים.
נכון.
אז באמת אני מסכים עם הרבה עם התזה.
ולזה רגע, אני רק יוסיף לך עוד משהו שאולי לזה אתה תרצה להתייחס, דווקא לאינפלציה הפסיכולוגית. שהיא בסוף האינפלציה הכי קשה שבה הפד מנסה לטפל, ובעניין הזה אני חייב להגיד בישראל, ואנחנו עוקבים אחרי הפעולות של בנק ישראל, אני חושב שבנק ישראל לא מטפל בצורה מספיק נחושה בנושא. האינפלציה פסיכולוגית היא ההסכמה שלך לשלם כמעט כל מחיר, בין אם ידפיסו לך צ'ק בשביל לשלם את זה או לא, בסדר? כי אתה אומר לעצמך, בעוד שנה זה יהיה יקר יותר. וברגע שאתה מוריד את הסנטימנט של כולם, מהרצון לשלם כל מחיר, כי אומרים לעצמם, אולי אני אחכה, גם כי אולי אני אאבד את עבודתי, אבל גם כי אולי המחירים באמת ירדו, אז אתה אוטומטית מייצר עוד מנוף לחץ על עליית המחירים, כי אנשים לא קונים. אנשים לא קונים, אתה נתקע עם לאים. ארצות הברית, עונת החגים הנוכחית, הולכת להיות עונת החגים עם הסיילים הכי מטורפים שקיימים. באמת, הכי מטורפים. למה? כן. כי כולם תקועים עם לאים, זה יוריד את המחירים.
חל משמעית.
נחזיר את זה רגע לישראל, למה, מה כאילו קצת זה, שהגמגום הזה סביב הנדלן כל הזמן, הוא בדיוק זה, כי מה זה נדלן בישראל? זה הכי אינפלציה פסיכולוגית שיכול להיות. זה, אני חייב לקנות, כי מחר זה יעלה יותר. זה אינפלציה פסיכולוגית, זה לא משנה אם זה נכון או לא.
כן, תשמע, התזה שלי קצת שונה, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו במלכודת נזילות ארוכת שנים, ואני בטוח שאתה מכיר את המונח, אבל מלכודת נזילות זו סיטואציה שבאה לאור תקופה ארוכה בריבית אפס, בסביבה שבה הכסף כל כך זול, זה מעודד את לקיחות החוב שראינו, ואת המשכנתאות שראינו, שבעקבותיהם ניפחו גם את המחירים של הבועות השונות שקיימות כיום, בין אם זה בועת האגרות חוב הקונצרניות, התאגידיות, בין אם זה המשכנתאות, ובין אם זה כמובן המניות, שעל פי כמעט כל מדד אפשרי הגיעו למכפילים פשוט לא הגיוניים. ואני אטען שזה בגלל יחידת המידה, ולא בגלל שהם באמת יוצרים ערך פונדמנטלי אמיתי לכלכלה שמביא את זה. והמלכודת נזילות שנוצרה, כפי שאני רואה אותה, היא כזו ששואבת בהכרח כסף ממקום אחד כדי להביא אותו למקום אחר. שזה אומר שכשאנחנו רואים את האינפלציה מכה בעיקר במה שלפי פירמידת הצרכים של מאסלו, זה הדבר שאנחנו הכי צריכים וחייבים, שזה האנרגיה, זה המזון, זה הדיור, אז דווקא זה יגרום לכך שההוצאות על כמעט כל דבר אחר הולכות לרדת, וזה הולך לחנוק שם את הביקושים עוד יותר, ובמובן מסוים גם רואים את זה עכשיו בגידול באשראי הצרכני, שמגיע ל-CA כל הזמנים, כשאנשים מוציאים את הכסף הזה במקולת, ולא על טיסה לחול, למרות שגם אז, זה...
אז אני מסכים למה שאתה אמרת, אבל יש קוויאט אחד מאוד, מאוד משמעותי. צריך רגע להסתכל גם על כל מה שתיארת כרגע, ואני מסכים למלכודת הנזילות, וכל מה שתיארת, אני חושב שזה נכון. ואז אנחנו שומעים, במקרה אנחנו מקליטים את זה ב-11 לאוקטובר, אז אתמול ג'יימי דיימון התראיין, וגם אירוע שצריך להבין איך נותנים למנכ״ל להתראיין בשבוע שהוא מדווח תוצאות, אבל נגיד, תשים את זה שנייה בצד, מתראיין ל-CNBC. ולצד זה שבשאלה החמישית פחות או יותר, הוא אומר, כן, לדעתי השוק יש סיכוי שירד ב-20%, הוא מתחיל את כל השיחה בלתאר שהמצב של של המשקים, משקי הבית, וג'י-פי מורגן זה הבנק הכי גדול בארצות הברית, משקי הבית, או לפחות, אני חושב שהוא הכי גדול, משקי הבית במצב מצוין, עסקים במצב מצוין, אין באמת בעיות חוב, ומגיעים למיתון, אם יש מיתון, במצב יותר בריא ויותר איתן. אז כן, אנחנו רואים אותם לוקחים יותר קרדיט, כי נותנים להם. זאת אומרת, אפשר להחליט שלא נותנים להם. בארצות הברית זה יחסית פשוט, כי אין לך מינוס, גם בישראל כבר אין, כאילו, תיאורטית לא אמור להיות כמעט מינוס. זאת אומרת, אפשר לטפל בזה, אבל אם מנכ״ל הבנק הגדול ביותר אומר שהוא לא חושב שיש בעיה לצרכן, אז אני, אתה יודע, אני רואה את הגרפים שאתה רואה על כמות האשראי. מצד שני יושב הבן אדם אתמול ואומר, על אף שהוא נתן, כאילו, דעה מורבידית על השוק, זאת אומרת, זה לא שהוא איזה אופטימיסט חסר תקנה שאומר, call to the moon וזה. לא, הוא אומר, יש סיכוי שירד עוד 20%. אבל מה, אנחנו מגיעים למיתון במצב הרבה יותר יציב. ורגע, נרקוח את הכל, בסוף יושבות חברות. וכל עוד אנחנו מועסקים, אנחנו נקנה דברים. אנחנו נטוס לחול, אולי לא נסכים לשלם את המחירים, אז נטוס ליעדים יותר קרובים. אנחנו נשען במלון, אולי לא נשען במלון הכי יקר, נשען במלון אחר. אנחנו נקנה רכב, כי הרכב שלנו כבר מג'עג'ע. אז העולם קיים, עכשיו, האם אפל תחזור לצמוח בקצבים שהיא צמחה לפני 10 שנים? אני, בתור מי שיש לו רק מכשירי אפל, יכול להגיד שהתשובה לזה היא לא, אבל האחריות היא לא פחות מהצד המוניטרי הגדול שדיברנו לפני רגע, הוא על אפל. למה? כי היא לא מחדשת. וזה בכלל לא קשור לכסף, זה לא קשור להון, זה לא קשור למיתון. עכשיו, נותן אותה כדוגמה ספציפית, בסדר? מפרסם קטן, לא מפרסם, עסק קטן, כמוך כמוני, שצריכים לפרסם אותם, את עצמנו. מה, איך נעשה את זה? הרי בסוף יש לך עסק, יש לך הכנסות. אם תחליט שאתה רוצה, אני לא מפרסם, אני מניח שגם אתה לא, אבל נגיד נחליט לעשות. בסוף, יש לנו אינסטגרם, יש לנו פייסבוק, יש לנו... זה הפלטפורמות שנפרסם, לא נעלה קמפיין, אני מניח שלא נעלה קמפיין בערוץ 2, כן?
באפסטור.
בדיוק. כאילו, אז בסוף החברות האלה יקבלו כסף, אז חצי שנה עכשיו יהיה להם בעיה קלה, אז יהיה חצי שנה בעיה קלה. שים בצד את מטה, זה דיון אחר לגמרי, אבל... כאילו, בסוף מאחוריה, אנחנו צריכים לזכור, מאחוריה הדברים האלה יש חברות, יש הנהלות מצוינות. אם אתה חושב שחברה מצוינת יש לה הנהלה גרועה, תעשה עליה שורט, אין בעיה, יש דרך כלכלית פיננסית לקחת את הדעה שלך ולמקסם אותה. אבל בסוף, אם אנחנו לא סומכים על המנכ״לים הכי טובים בעולם, אז מה? כאילו, אנחנו צריכים באיזושהי נקודת ייחוס כלשהי.
כן. תראה, יש לי את הביקורת שלי על ג'יימי דיימון, ועל היכולות שלו לנבא את מה קורה בכלכלה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, הוא יכול לבוא ולומר הרבה מאוד דברים, אבל יש את הנתונים בשטח שבאים וחולקים עליו, שלא נתעמק בהם עכשיו, כי אני חושב שהקדשנו לזה הרבה מאוד זמן, בוא נגיד, אני אומר את זה להרבה מאוד מהאורחים שיוצא לי להגיע איתם לשיחות, שאני, הלוואי ואני טועה בתחזיות שלי, שאני יותר פסימיות מהרגיל לשנים הקרובות, וזה מוביל אותי באמת למשהו שכן יצאנו לדבר עליו, on and off, ואפילו זרקת עליו איזה משפט, וזה בנקים מרכזיים והתפקיד שלהם. ויותר נכון, התפקיד שלהם בקבלת ההחלטות שלך. כן. מצד אחד, יש משקיעים כמו ג'ף סניידר, שהוא בן אדם שנמצא עמוק בתוך המערכת המוניטרית והמבנה שלה, ואיך דולר באמת זז בעולם, ומה זה חוב באמת, ואשראי באמת וכולי, שבאים ואומרים, הפד יכול לדבר ולעשות כמה שהוא רוצה בשורט-אנד, בהשפעה של מחר, אבל כשזה מגיע לכלכלה העולמית ולתקשורת הערך הבינלאומית שכולה מתבססת על הדולר, אז פה השוק החופשי הוא מה שמכתיב, וכשאנחנו רואים את ההיפוך בעקום התשואות, אנחנו רואים את ההיפוך בחוזים העתידיים על יורו דולר, אז מה שלמעשה השוק מאותת לנו, שהיסטורית, בהסתברות מאוד גבוהה להצלחה בזמן מאוד קצר, שבעצם לא מאמינים לפד. אז בעצם הפד בא ואומר, האינפלציה כאן כדי להישאר, והוא מנסה להילחם בפסיכולוגיה שלה. השוק לא מאמין לפדרל רזרב והופך את העקום התשואות, שאני בטוח שדיברת על זה לא מעט בערוץ שלך. And yet, מצד אחד, יש היום את האנליסטים שבאים ואומרים, הפד הוא המאסטר של הכל, ואם הפד יעשה פיבוט, אז נחזור לעלות, ואם הפד לא ימשיך וידבוק בה להחזיר את האינפלציה ל-2%, אז הכל יקרוס. כמה משקל אתה נותן לפד או לבנקים מרכזיים אחרים בקבלת ההחלטות שלך, כמה אתה רואה את החשיבות שלהם היום בשווקים ועבורנו, עבור האדם הקטן?
אני חושב שתוך כדי סיפרת את זה, ששאלת את השאלה, צרתי את עצמי ואמרתי, אבל רגע, בסוף המשקיע הפרטי, צריך לחלק את התפיסה שלו, לכמה נקרא לזה רבדים או ממדים. המימד הכי ארוך טווח, זהו משקיע כל חודש שם ב-S&P 500 לצורך העניין, כמות כסף, ל-30-40 שנה. תהליכים כאלה קרו בעבר, יקרו בעתיד, זאת אומרת, בסוף, נקרא לזה דולר קוסט אבריג', נקרא לזה, זה ממש לא משנה. הכלכלה על ציר זמן של עשרות שנים, בסוף, איך בגרף אני אומר, משמאל למטה, ימין למעלה. באמצע יש גלים, אבל זה העשרות שנים. אחרי זה יש את מי שמנסה בטווח יותר קצר, חודשים, אולי שנים בודדות, לרכב על גל. רוסיה, אוקראינה ייגמר מחר בבוקר, יהיה גל של שיקום אוקראינה. אתה יכול לרכב על גל, זה בכלל לא לעשרות שנים, זה לכמה שנים, לא יודע, תשקיע באיזה חברה תעשייתית שזכתה בכל הכבישים שהולכת לשקם, וכנראה אתה תצליח להשקיע את זה לתקופת זמן של שנים. בכוונה לא קורא לזה, לסחור את זה. ויש את האחרים שסוחרים את הסיטואציה. ותכלס, לסחור את הסיטואציה, זה פשוט לפתוח את הגרף. להסתכל על איזה מחיר השוק מוכן לשלם על משהו מסוים, השוק, וזה אולי אחד המינוחים הכי טובים, זה לשים בסטה עם עגבניות, ואם יש לך תור לעגבנייה, המחיר שלך הוא נמוך מדי, תעלה את המחיר, ואם אין לך תור, המחיר גבוה מדי ותוריד את המחיר. ובסוף זה השוק. למה אני מספר את כל הסיפור הזה, כשאנחנו מדברים על המדיניות המוניטרית וכולי? כי אם אתה משקיע ארוך, ארוך, ארוך טווח, אתה בין קוסט דולר, קוסט אבריג', אתה לא עוצר את ההפקדות שלך לפנסיה. מקסימום אתה אומר, בשנים הקרובות אני לא אראה תשואה, אני מעדיף את הכסף הזה לשים באג"ח או משהו כזה, אבל זאת אומרת, ההשקעה שלך היא יחסית מצומצמת באפשרויות. אם אתה רוצה לרכב על גל ספציפי, אז יש גל ספציפי, שוב, גם הוא לא קשור לכל מה שדיברנו כרגע. ואם כל מה שאתה עושה זה טריידינג, אז קמת בבוקר עם השוק אדום, מה זה משנה שאתה חושב שהמדיניות המוניטרית היא כזאת או אחרת, או לחילופין עם השוק ירוק והוא טס למעלה, ואז עוזר שתלך נגד השוק, כי תגיד, לא, זה חייב לקרוס. זה בכלל לא רלוונטי, כי הכל עולה, כאילו, תזרום עם השוק. אז אני לא מתעלם מהמצב, כי המצב משפיע על שוק המניות, אבל אני גם מצד שני אומר, כל עוד אנחנו, לא, אני לא הבנק המרכזי של ישראל, אני גם לא מנכ"ל בנק כלשהו שסוחר בלא יודע מה. בסוף, אני משקיע ריטל. אני שואל את עצמי, האם החברה שאני שמתי עליה את הכסף, בין אם זה לשבועות, בין אם זה חודשים, בין אם זה לטרייד, האם מחר היא תעלה או תרד, והאם בנקודת הזמן הזאת שווה להגדיל או להקטין. בכוונה אני מפשט את זה, זה אולי נשמע נו, אבל זה נורא רדוד, אבל בסוף, אנחנו לא יכולים לפתור את כל הבעיות של כל הבנקים המרכזיים של העולם, אנחנו צריכים, אתה יודע, אחרת יש אנשים שמשנת 2000 מחכים מזומן בצד להיכנס לבורסה, כי הכל יקר.
לגמרי. לא, תשמע, בסופו של דבר זה גם עניין של תזות, ושל, יש הרבה מאוד משקיעים ואו סוחרים, שגם אני בתחילת הדרך, שחיפשתי ללמוד יותר ויותר ויותר ויותר, ולראות איך אני מעצים את קבלת החלטות שלי, מכמה שיותר כיוונים, עד כדי כך שזה למעשה גרם מקבלת ההחלטות, ושהיה נכון יותר להיצמד לפשטות של הדברים וכולי. אז אני יכול להבין את ההשקפה הזאת, גם אם אני חושב שלפד, או יותר נכון, לפרספקטיבה הציבורית כלפי הפד, יש השפעה על קבלת החלטות, short and mid-term בעיקר.
אנחנו רואים את זה, לא? אני מבין את זה בשוק כל יום.
כן, חד משמעית. לפני שאני עובר לדבר איתך על איזשהו תחקיר מאוד מעניין שקיימת בפנסיות, אני כן רוצה לשאול אותך שוב בקונטקסט של מטבעות דיגיטליים ואימוץ טכנולוגיית הבלוקצ'יין. דיברנו על לא מעט use cases שבהם אתה כן רואה את ההשתלבות של זה באקוסיסטם. הייתי רוצה לשמוע ממך מה באמת ההתפתחויות הכי מעניינות שאתה כן עוקב אחריהן או מעניינות אותך, וגם איך אתה רואה את השוק הזה מתפתח מהפרספקטיבה שלך בחמש השנים הקרובות? זאת אומרת, האם אתה רואה את זה ממשיך לגדול ולצמוח ולקחת חלק יותר מרכזי בכלכלה העולמית, או שאתה דווקא במחנה שחושב שזה יתפוס איזשהו נישה בתחומים מסוימים, וישאר שם בעצם ילבש מקום יותר שולי ולא גרנדיוזי, כמו שהרבה מהפרופוננטס כמוני באים וטוענים שיקרה.
אז אני במחנה שלך. אני אבל רוצה לכל מי שצופה בנו לשים קונטקסט של שנים. ותקן אותי אם אני טועה, קריפטו, ביטקוין קיים 15, 16 שנה?
13. כמעט 14.
יפה. מדיניות המוניטרית, שוק המניות, קיים 200 שנה, 100 ומשהו שנה. כל מי שראה מה שקרה ב-2020, כל מנגנון נקרא לזה הטיימינג שלנו השתבש. חושבים שזהו, יש קריפטו, יש ביטקוין, יש בלוקצ'יין, אתרים עברו ל-2.0, זהו, מחר בבוקר זה טס לחלל. וזה אולי אחד ההתפקחויות שהיה לכולנו ב-12 חודשים הקרובים. יש הרבה דברים שאני לא מצליח להבין איך הם עוד לא עברו לדיגיטלי לחלוטין. בסדר? תחומים. ואני חושב שהדרך שכל עולם הקריפטו באמת לתפוס אחיזה במציאות מהסיפורים והפרויקטים, למשהו מוחשי, זה דווקא לא הקופים. כי דווקא הקופים, הם במידה מסוימת מרדדים את הדיון. כי כאילו, מה, שילמתם על פיקסל, ככה וככה? זה כאילו הופך את זה לנורא, נורא כאילו רדוד, וזה מבאס. עכשיו שוב, מי שהרוויח מזה כסף אחלה, כאילו, זה לא ביקורת מה שאתה עשיתם, אני רק אומר, כאילו בעיניי לפחות, עוד פעם, אני אתן לך יוס קייס עכשיו אחר לגמרי. נדלן. כמה אנשים בדרך יש על עסקת נדלן? וכמה כסף? עכשיו, מי משלם את הכסף הזה? הקונה והמוכר. כאילו, הם משלמים את הכסף הזה. עורכי דין, שמאות, מתווכים. וזה קרה נכון בכל מדינה, נכון? למה שאני לא אשים חוזה חכם? שבכוונה אני נותן את ה-use cases הספציפיים, אני בכוונה הולך לפלטפורמה הספציפית שתעשה את זה, שתממש את החוזה החכם הזה. כי אני אומר, כשיהיה את ה-use case, הפלטפורמות ימצאו את הדרך איך לתמוך בזה מאחורי הקלעים. ואני בכוונה הולך ל-use cases הכי, הכי עסקיים שקורים כל הזמן. כי אם אופן דור או זילו היו אומרים, אנחנו, כדי להצליח, לא רק מקימים אתר ואז הולכים למתווכים, ובמקום לעשות דיסטרפשן בכל שוק הנדלן, אלא הולכים למתווכים ואז הופכים את עצמנו לכבולים. אלא אומרים, אצלנו העסקאות קורות הכל בבלוקצ'יין. אתם מעלים את הכסף, יש חוזה חכם. לא יודע, באמצע הם לוקחים איזה קומישן קטן, ואתה מוריד, תחשוב כמה כסף זה מוריד, כמה, אתה מייצר מערכת פשוט מטורפת מאחורי הקלעים, מטורפת.
היום ספציפית בנדלן גם יש לך ממש פתרונות של tokenized real estate.
כן, כן, כן.
יש לך עניינים בניו יורק כבר שנמכרו לפי מטבע דיגיטלי אחד, מייצג לך מטר רבוע בבניין.
נכון.
אומנם כמשקיע קשיר בינתיים, לצערנו הרב, לגשת להשקעה בשתי מטר מהאמפייר סטייט בילדינג, סתם אני זורק כדוגמה.
לא, לא, אבל תחשוב כמה עסקאות נדלן קורות. מכירת רכב, עכשיו במכירת רכב אין לך מתווך באמצע, אז אתה אומר, טוב, זה לא מעניין, אבל בגלל זה נתתי את הנדלן כדוגמה, נתתי את הספנות לפני, זה נכון לחברות עסקיות שרוצות לעשות עסקים במדינות שיש באמצע הרבה מאוד חסמים. אז אני חושב שאם אתה שואל אותי איך קריפטו יצליח, בוא נגיד זה ככה, לאחז יותר, לצבור את המומנטום חזרה, זה דווקא ב-use cases. כי ה-use case, ואני רואה את זה, אני אקח את זה לעולם המניות, קח את סיפור נטפליקס. נטפליקס הוא סיפור נורא פשוט להבין למה גם קריפטו צריך לעשות אותו דבר. נטפליקס יורדת ויורדת ויורדת, למה? כי לפני שני רבעונים היא אמרה שהיא לא מצליחה לגייס בקצב שהיא צריכה, כמובן גם מנויים עוזבים, זאת אומרת הנט שלה קטן, אבל היא הולכת לתוך, לא זוכר, עד סוף השנה, להתחיל להוסיף טיר מסוים של חינם או בזול מאוד עם פרסומות, כדי להימנע מאנשים שמעבירים את היוזר מאחד לשני. והמניה המשיכה לרדת. לכאורה פתרון מדהים, המניה ממשיכה לרדת. אתה אומר לעצמך, אבל למה? הם נתנו פתרון לבעיה שהייתה להם, לכאורה היא צריכה לעלות, נכון? אבל לא. למה לא? כי יש ב-D18 צריך להכניס את השווי של הדבר הזה. ואף אחד לא ידע לקמת את השווי. עד שאמרו 40 מיליון. ברגע שאמרו 40 מיליון, ולחצו Enter, אוטומטית מניית נטפליקס התייצבה והתחילה לעלות. כי פתאום יש מספר, יש שווי לדבר הזה. כי כשמקמתים את שווי השוק של הקריפטו, בסוף אנשים, המשקיעים הכבדים, שואלים את עצמם, מה זה אומר? כששווי השוק של קריפטו הוא כזה, מה זה אומר? איך וורן באפט אומר? מה זה מייצר? זה שולח לי צ'ק הביתה? נכון, עכשיו אני לא מסכים עם האמירה הזאת. הרבה דברים לא שולחים לך צ'ק הביתה, זאת אמירה בעייתית. אבל בסוף הוא מחזיק מאות מיליארדים. וזה הדרך שהוא ואחרים חושבים. אבל אם תגיד לו שאת עסקאות הנדלן של ברקשייר, אפשר לחסוך 5% מכל עסקה בלהשתמש בלא משנה איזה פלטפורמה, ישר הוא מתיישר וישב בכיסא, אומר, you Ben from Israel, show me how. ככה.
רק בסלום מושן.
לא, בסדר, אבל כאילו, use cases, use cases, use cases, בסוף כולם זוכרים את הפיקסלים, ואת התמונה, ואת הקופים. זה מה שמרדד את הדיון. לצערי, בגלל זה אמרתי, אני במחנה שלך, לצערי.
כן, אני גם מגדיל ואומר בכמעט כל הזדמנות שיוצא לי לשוחח על דברים כאלה, שמבחינתי גם ה-NFT ודודג'קוין ושיבה והרבה מאוד מהספקולציות המוגזמות שיש, גם הם תולדה בסופו של דבר של המעבר בין המערכות המוניטריות, שאתה יוצא ממערכת מופקרת, שבורה, שחוותה כבר, שנמצאת בקצה שלה, אבל עדיין אתה סובל מהכשלים שלה, בעצם הרבה מאוד מה... זבל של וול סטריט הגיע לספקולציה בקריפטו.
אבל מה שמעולה שקרה בקריפטו, וזה צריך להגיד. קודם כל, אני לא יודע כמה, אני מניח שהתייחסת לזה הרבה בערוץ, אבל הנפילות הגדולות, המרג'ין קולז הגדולים שקרו, 3-Aero Capital ואחרים, והראו כמה, כן, צלסיוס, נכון, הראו כמה לבריג' היה במערכת. המערכת הייתה ממונפת בטירוף, באמת באמת בטירוף, אני חושב שהיא, גודל המינוף הפתיע גם את מי שהיה בתוך המערכת, אני לא יודע אם אותך הפתיע, כי יכול להיות שאתה היית על זה, אבל היא הפתיעה מאוד, ויצא לי לשמוע את רופול ואחרים מדברים על זה, כאילו זה ממש הפתיע את כולם. הערכה שלהם אומרת שהרבה מהכסף, הרבה מהמינוף הזה כבר נוקה מהמערכת, והמערכת הרבה יותר נקייה עכשיו ממינוף. אפרופו את אותם בעיות שיש כרגע במערכת המוניטרית הרגילה. ויכול להיות שזה סימן תחתית. זה כן אפשר להבין איפה היו הבעיות במערכת, זה כן אפשר לסגור את הפרצות האלה, לפחות עד הפעם הבאה שימצאו פרצה חדשה. פרצה, אני לא מדבר פרצת הבטחה, אני מדבר על הדרך שבה מנפחים בועה, למי שרואה אותנו ולא מבין על מה אני מדבר. ודווקא זה עשה טוב לקריפטו. כי אפרופו use cases, היום אנחנו מקליטים את זה שוב ב-11 לאוקטובר, גוגל סיפרו שקוינבייס הולכים להיות פלטפורמת התשלומים שלהם למסחר, לאפשרות קנייה עם קריפטו דרך חנויות גוגל.
כן.
מה זה עשה לקוינבייס? זה עשה מצוין, נכון? המניה טסה היום. למה היא טסה? כי יש use case, פתאום אומרים, רגע, אותה קוינבייס שלכלכנו עליה כל כך, גוגל מבינים שהיא שווה משהו? אנחנו יודעים להגיד כמה גוגל מוכרת, אם יתנו, עכשיו אנחנו יודעים לשים 10%, זה זוכרת אותו ריבוע שחסר מספר? כותבים 10%, לוחצים אנטר, אופה, קוינבייס שווה פי כמה, בוא נקנה קוינבייס, זה הכל ביוס קייסים, אתה חושב שאפל אומרת שאפשר לקנות אייפונים עם, עם ביטקוין? ברור לך מה קורה באותה שנייה על הביטקוין?
עניין של זמן, זה לא...
במקרה של אפל...
עניין של when, not if.
במקרה של אפל אני יותר חרד, אבל זה דיון אחר, אנחנו בערוץ קריפטו, אז אני לא, כן. זה, אני לא בטוח שבקונסלציה הנוכחית אפל יכולה לעשות את זה.
זה אני אתן באמת לך את ה...
זה דיון אחר.
אני פשוט אומר שזה, גם אם זה יהיה עוד 5 שנים, זה הולך לקרות.
מנכ"ל אחר ובעלות אחרת, וזה יקרה באותה שנייה, כן.
לגמרי. אני רוצה באמת בכמה דקות האחרונות שנשאר לנו, לשמוע קצת יותר על התחקיר הפנסיה שעשית. אז אתה באמת נחשפת לאיזשהו פודקאסט, אם אני זוכר נכון, של מנועי הכסף עם אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות, שהוביל אותך לאיזשהו תחקיר, בוא ספר לי מה, מה היה שם.
אוקיי, אז עוד לפני, רגע, בוא נסדר אחור את, את הלוז, את הטיימליין. שבועיים לפני האירוע שאתה מציין כרגע, בעצם העליתי סרטון שבו הסתכלתי פנימה, בתוך כספי הפנסיה שלנו. מה זה כספי הפנסיה שלנו? כל חודש אנשים, בעצם כל אחד בוחר מסלול, כל חודש מפקיד לשם כסף, ומקווה, עכשיו תשאל את עצמך, מה מקווים? מקווים שכשניצא לפנסיה יהיה לנו מספיק כסף, כדי לקלקל אותנו, נכון? עכשיו, זה לא משנה אם אתה בשוק הקריפטו או בשוק ההון, אתה יודע להגיד שעל ציר זמן של 10 שנים, שזה פנסיה, התשואה הממוצעת של S&P 500 עומד על 10%, annualized return. זאת אומרת שאתה לא צריך לעשות כלום, בהינתן וההיסטוריה תהיה גם מה שיקרה בעתיד, שוב, כוכבית אחת גדולה, יכול להיות שלא, והכל... וההון שלך יכול לגדול כל שנה ב-10%, בגלל שאתה מפקיד כל חודש, נוצרת תופעה פלא השמיני, ריבית דריבית, ובעצם תוך קצת יותר משבע שנים, 7.2 שנים, אתה תכפיל את ההון שלך. עד עכשיו נשמע סיפור טוב, נכון? אם אתה בן 30, יש לך 36 שנה, 37 שנה עד הפנסיה, כל פעם זה יכפיל את מה ש... נוצר, זאת אומרת בפעם ראשונה אתה מכפיל פי 2, אחרי זה זה הפי 2 כבר הוא פי 4, ואחרי זה הבנת לבד, אתה מגיע להר כסף שיכול להחזיק אותך בפנסיה, תבלה עם הנכדים, תצא לקרוזים, תהנה. ואז הסתכלתי לראות מה קורה, ופתאום גיליתי שמעט מאוד קרנות הגיעו לזה בכלל. עכשיו כמובן אפשר להאשים איך, לא בדקת, במה, באיזה מסלול אתה בזה, זה הכי קל להאשים את ה... הם קוראים לזה עמית, את העמית. אמרתי בסדר. בוא נראה, אבל אם העמית, שלא מבין כלום מהחיים שלו, לא מבין כלום, אני בכוונה אומר את זה בזלזול, כי אני לא חושב שהעמית לא מבין כלום היום, אבל נגיד, בוא נראה אם הם לפחות הגענו, אם הם קרנות הפנסיה, השקיעו בחברות הנכונות, כאילו, אתה יודע, אם אני אשאל אותך מי החברות הגדולות בעולם, אתה תדע, נכון? ונכנסתי לתוך האקסל, מה שבחיים לא עשיתי. תחשוב שאתה היית בערוץ קריפטו, כל מה שהיית מקדם, מה זה מקדם? היית מסביר שהמטבע הכי טוב בקריפטו הוא שיבה, לונה, ולא יודע, תן לי עוד איזה משהו, ודוג'קוין. דוג'קוין. דוג'קוין. היו מתייחסים לערוץ שלך ברצינות?
לא.
יפה. נכנסים פנימה לקובץ, ורואים שכספי הפנסיה משלמים לגיוס הרבה מאוד כספים לחברות פנסיה, שאתה אומר לעצמך, אין לי בעיה, אתם רוצים, תלכו למיליארדרים שיביאו לכם כסף, וככה השקיעו. למה הפנסיה שלי צריכה לממן כל מיני חברות? זה הגיע לשיא שמצאנו באחד ממסלולי הפנסיה, זה יותר מבאחד, שני סים. קודם כל אחד משלם לשני, הם קונים תעודות סל אחד של השני, נמדדים על אינפלו, אז מה הבעיה? ככה אתם סודרים בונוס אחד לשני. מצאנו את יעקב פיננסים, אין לי שום דבר לבחור, לחברה, לשום דבר אחר, אבל אני את הפנסיה שלי ממש לא הייתי רוצה להשקיע בחברה ששווה 70 מיליון דולר. ועוד ועוד ועוד, אפרופו, אתה מדבר על בועת נזילות, מישהו שגייס 80 מיליון שקל, מוערך ב-440 על חברה שמחלקת כספים, כן, כאילו, איך מכפיל כזה? ואז אתה מגלה שמרבית התוכניות אפילו לא עושות את מה שהשוק עשה. שהוא נשם בצד, מישהו חתם על זה, הסכים, וזה עלה. ואז עלה עוד כניסה פנימה, כי זה לא חברה ספציפית, זה כל אחד, אתה יודע, אתה מוצא את זה בלי סוף. והצופים, וזה הסרטונים הכי נצפים, מתקשרים לשאול במה הפנסיה שלי מושקעת. והתשובה שמתקבלת היא, אנחנו לא יכולים להגיד לכם, זה ייעוץ פיננסי. עכשיו, מה ייעוץ? לא ביקשתי שנו, רק תגידו במה אני מושקע. ועוד ועוד ועוד, ואז באמת מגיעה אותה הקלטה, בעיניי הקלטה, אני אגיד הקלטה אומללה, כי אני לא באמת חושב, אני מקווה שהם לא חושבים ככה, אני מקווה, שזה באמת כבר היה CSE-ים. שבעצם, אני אקרא לזה הזלזול הזה, בנו, זה כמו שמישהו יגיד לך, בן, מה אתה מבין בביטקוין? עזוב, אתה לא מבין כלום בביטקוין, אתה לא מבין כלום בקריפטו, אתה לא מבין כלום בבלוקצ'יין, עזוב, למה? אנחנו נדע בשבילך. אתה יודע, אני אשלח לך גם איזה דוח, אבל לא בטוח שהדוח קריפטו שלך יהיה נכון. לא בטוח שגם הוא יהיה מעודכן, כי יכול להיות שעשינו עוד דברים, אבל עזוב, מי אתה, בן? מה אתה מבין? עכשיו, קח את זה מפה לאן שאתה רוצה, אוקיי? זה הסיפור המרכזי. וזה תחקיר שלא הסתיים עדיין, זה תחקיר שעוד נמשך. ואנחנו נגיע לסוף של העניין הזה. כי בסוף, אם אתה רוצה את הפנסיה שלך, שהיא תושקע ב-S&P 500, אתה רוצה שזה יושקע ב-S&P 500, לא בנגזרים, בקרנות כאלה, אחרות, דיבידנדים כן תקבל, לא תקבל, בסוף אתה רוצה תשואה מסוימת על הפנסיה שלך, לטוב ולרע. וזה נכון לכל המסלולים, אתה רוצה מסלול יותר הגנתי, אין בעיה, תקבל מסלול הגנתי. אבל הכסף שלך הוא לא... לא כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה.
זה גם מתחבר להיפותזה של קריפטו, ש... אתה ואני כאנשים ואחרים שמשקיעים זמן ולומדים וכולי, עדיין צריכים להיות כפופים לפטרוניזם הממשלתי שבא וקובע לי שאני מחויב להפקיד את הפנסיה שלי אצל גופים שאני באמת לא רוצה להחזיק אצלם את הפנסיה שלי, אבל אני כן רוצה לשאול אותך בתור מישהו שלא מגדיר את עצמו כמומחה, לא לכלכלה הישראלית ובטח ובטח לא לנקודתית לקרנות הפנסיה, אני בטוח שכמו שהתחקיר קיבל פידבק חיובי, ובאמת עניין מהצופים וטלפונים לקרנות וכולי, גם קיבלת פידבק שלילי, אני לא יודע אם במנועי הכסף התייחסו לזה, אני לא יודע אם, בטוויטר בדיוק, אז אני אשמח לשמוע גם את הצד השני, זאת אומרת, מה כן הפידבק השלילי שקיבלת, אם זה גרם לך להסתכל על התחקיר מכיוון שונה, להעמיק את המחקר לכיוון אחר, כן גם לתת את ה... צד השני של המשוואה.
אז בוא נגיד את זה ככה, הלוואי והפידבק שהיה מתקבל, היה פידבק ענייני, מהחברות עצמן. למה החברות עצמן? כי אני מראש אמרתי, אני ממש אשמח, שיבואו חברות ויסבירו, יכול להיות שאני טועה בענק, ויכול להיות שהכל סבבה. במקום זה מה קרה? לא באמת הגיע פידבק, לעניין. הגיע, זה פתרון שאנחנו מכירים אותו ממחוזות אחרים, שלא דנים במקרה לגופו, אלא דנים באדם, באדם ובצופים שלו. עכשיו, תוך כדי שזה, אני אקריא לך לדוגמה ביקורת. אני מתרשמת שרוב עוקביו הם ילדים בני 15, שאוהבים לשמוע שדופקים אותם, תבקש מכל איש פיננסים רציני לחוות דעה על התחקיר, והוא יגיב בהרבה פחות נימוס ממני. אז כשמזלזלים בצופים שלך, שלי, אז אתה אומר לעצמך, זה באמת אנשים שאמורים ללמד את כולם. עכשיו יכול להיות לך אגב שיש לי 20% שגיאה, 30%, 40%, 50%, 80% שגיתי. יכול להיות. אלפי אנשים התקשרו וגילו שלא, אבל נגיד שגיתי. אני הבעיה? אז הביקורת לא הייתה עניינית בשום שלב, ולכן, אתה יודע, זה שאלות אחרות על כל מיני פרופילים כאלה ואחרים בלי פרצופים בטוויטר, אבל זה לתחקיר אחר.
לגמרי לתחקיר אחר, זה באמת, אני חושב שיצא לי לראות את הציוץ, אני חושב שאני יודע על מי אתה מדבר, אבל אם בחרת לא להזכיר שמות, אז לא נזכיר שמות.
יש לי עוד הרבה כאלה, אל תדאג, אני מוכן לתחקיר הבא, don't worry.
בין כה וכה זה נשמע כמו משהו שחשוב מאוד להפיץ, ואני חושב שגם אתה וגם אני יודעים ש... אתה יודע, זה סוג של יהיה רנט, אתה יודע, שאנחנו יוצאים כזה נגד המערכת, אבל בסופו של דבר לי נמאס מהזלזול באדם הקטן וביכולות השכליות שלו להבין מושגים כלכליים ובמסגור שלהם מלכתחילה, כמשהו מפחיד, כמשהו מלחיץ, כמשהו מסוכן, כמשהו שחייבים את האבא ואת האמא שלך, רשות שוק ההון וקרנות הפנסיה וקרנות הביטוח, שיבואו ויגנו עליך, כשדה פקטו אנחנו יכולים להיות הרבה יותר עצמאים והרבה יותר ערים לתהליכים שקורים.
אפילו יותר חשוב, רגע, לפני שאתה שואל, הערוץ שלך קיים, בדיוק כמו שהערוץ שלי קיים, לספק שקיפות. שקיפות. אתה רוצה לספק שקיפות וידע בתחום הקריפטו ותחומים מוניטריים נרחבים מעבר לזה, כי באמת, זה הכל קשור בסוף אחד לשני. שוק שלי רוצה לספק, הערוץ שלי רוצה לספק שקיפות בנושא שוק ההון, וול סטריט וכו'. סוף אנחנו רוצים להעצים כל אחד ואחת שרוצים להתעניין דרך אגב, אם מישהו לא רוצה, הוא לא עולה לערוץ שלנו, הוא לא רואה, הכל סבבה, הכל בסדר. אנחנו רוצים לספק שקיפות, וזה דרך אגב הייתה הבקשה שלי גם בתחקיר, היא לא הייתה, אני רוצה את ראשו של מיון, ממש לא, זה לא מעניין אותי בכלל. רציתי שקיפות, שכשאתה מפקיד את הכסף שלך, אתה יודע איפה הכסף שלך? שקיפות, א', ב', אתה יודע, תחשוב, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, במה נלחמים בו? בזה שהוא רוצה שקיפות, כאילו,
יצא לך לשוחח על זה עם רשות שוק ההון? שמפקחת על הפנסיות?
הם בוחרים כרגע להתעלם מהנושא באלגנטיות. זה סיפור יותר מורכב מזה. כן. יש, כן, אנחנו לא נפתח את זה, זה שעה שלמה שאפשר לעשות. עזוב, עדיף שלא נפתח את זה כרגע. יש, כן, זה הרבה, 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 הרבה מאוד כסף ש...
חל משמעית.
כנראה דחפתי את האצבע לסיר הבשר, אפילו לא תיארתי לעצמי במקור שזה היה המצב.
זה עם אימא של הבשר, זה, אתה יודע, בסופו של דבר, יש גם הרבה התחייבויות לא ממומנות, שצריכות להיות ממומנות איכשהו.
המסקנה, כל אחד בסוף תבדקו איפה הכסף שלכם מושקע, וזה לא משנה אם זה בקריפטו, פנסיה, שוק ההון או כל דבר, תבדקו. וזה בסדר, יכול להיות שזאת מה שזה מה שבחרתם, ואם זה לא מה שבחרתם, תדאגו שזה איפה שבחרתם.
מעולה, ומלכתחילה גם תשאלו מה זה יחידת המידה הזאת שנקראת כסף, וכשאנחנו מדברים על 10% שנתי שה-S&P עשה בעשרות שנים האחרונות, אז איך מודדים את ה-10% שנתי, באיזה יחידת מידה, כי זה יתחבר גם עם דברים נוספים שמדברים עליהם הרבה בקונטקסט של מערכת מוניטרית שנכשלת, ושפוגעת בסופו של דבר באדם הקטן, במיוחד כשהם מדברים על ה-S&P ויודעים שלמעלה מ-85% משוק המניות האמריקאי מוחזק על ידי פחות מ-10% מהאוכלוסייה, אני חושב שזה מעיד הרבה על הדברים שאנחנו צריכים להיות ערים.
מאוד. ובסוף זה הכסף שלנו, אנשים כאילו, המסר, ואני שמח מאוד שהתחקיר הזה עלה, כי אנשים פתאום התחילו להתעסק בפנסיה שלהם, בעתיד שלהם. אנחנו גדלנו לדורות שאולי מישהו היה לו פנסיה תקציבית כזאת, שהמדינה דאגה על no matter what. כל מי שצעיר מגיל 50, אין מי שידאג. חבר'ה, אין פנסיות. כאילו, זה לא, אם לא, זה נשמע נורא מה שאני יודע, הוא סתם אומר את זה. לא,
אתה מכיר את שם טוב אבי? שם טוב אבי? שם טוב לב? שם טוב אבי.
מה, אני מכיר את שם טוב אבי, אז מה? לזה אתה מתכוון?
לא, לא, המערכון שעשו גם על הפנסיות.
לא, לא ראיתי.
אני אשלח לך ואני אשים לצופים בתיאור הסרטון, אם פספסתם, יש
שם שיר. כן, אני אשמח לראות.
על הפנסיות שלנו. מיכה, זה היה חבל הזמן, מאוד נהניתי.
גם אני, הכיף.
תודה רבה.
מתי פנסיות בקריפטו? מתי אפשר להפקיד קריפטו בפנסיות? אתה יודע שבארצות הברית בפידליטי כבר אפשר.
פידליטי, אוטוטו, לא, הם עוד לא מאפשרים, הם בתהליכי לא
דימון. ברגע שהם הוציאו את הפיאר, זה יקרה.
כן. כן, זה עניין של when ולא if, כשזה הולך ומסתמן שזה יותר קרוב מאשר החוק, פידליטי מאוד מתעקשים על זה, וזה סופר מרתק לראות את זה קורה. בכל אופן, אם אתה רוצה להגיד את השם של הערוץ, גם הלינק יהיה זמין בתיאור הסרטון למי שרוצה למצוא.
מיכה נקודה סטוקס? זה יחסית פשוט, זה לא מסובך מדי, כן?
מגניב, אני גם אשים באופן יותר ספציפי את התחקיר של הפנסיה, כדי שאם זה מעניין אתכם תוכלו לבוא ולהקשיב לתחקיר, ולהשיג את המסקנות שלכם עבור עצמכם, וגם להתקשר לקרן הפנסיה שלכם, ולהבין מה קורה איתה. מיכה, תודה רבה לך.
תודה רבה בן, היה אחלה.
אם נשארתם איתנו עד עכשיו, נשמח שתפרגנו לנו ודרגו אותנו באפליקציית הפודקאסט השונות, שתפו את הפרק לחברים, וכמובן שאם אתם מעוניינים ללמוד יותר, לקרוא יותר ולהתעדכן על כל דבר שקשור בקריפטו ומטבעות דיגיטליים, אתם מוזמנים להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il או למדברים קריפטו בפייסבוק, הקהילה המובילה והגדולה ביותר בישראל. נתראה בפרק הבא.